סיימנו היום את ספר שמות, ספר השני, אחרי ספר בראשית. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים בראשית רבה, בתחילת המדרש, נאמר חמש פעמים בתורה אור, הפרשה הראשונה, כנגד חמישה חומשי תורה. כל חומש אור מיוחד, אור אלוקי, אור תורה מיוחד. החומש הראשון, בראשית כשמו כן הוא, ראשית ההופעה האלוקית, בבריאת עולמו, וראשית האומה. ספר בראשית, ריבונו של עולם מתגלה כבורא עולם. מתגלה בטבע. בבריאה. ומי זוכה לראות שריבונו של עולם מתגלה? מי שיכול להשיג את ההשגה האלוקית מעבר להעמיק ולראות אותה בתוך עומק המציאות, בתוך עומק הטבע. זה אברהם אבינו. אלו האבות. אברהם אבינו מגלה שיש בורא עולם. ואיך אברהם אבינו מגלה שיש בורא עולם? חז"ל אומרים לנו שהוא מגלה את הדבר הזה על פי ההתבוננות במציאות. הוא רואה את הבריאה, והוא מבין שמוכרח להיות מישהו שברא את הבריאה. וכל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם מכירים את ריבונו של עולם כמופיע בתוך המציאות. חיים את המציאות הטבעית וחיים את המציאות האלוקית בתוך המציאות הטבעית. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם באל שדי, שאמר לעולמו די. אבל האם זה מספיק? מפני שדי לחכים הברמיזה. האבות גם באופן הזה של ההתגלות האלוקית בתוך הטבע, הם גם כן רואים את הגדולה האלוקית, ואולי באופן היותר נישא והיותר גבוה, דווקא מתוך יכולת ההתעמקות וההכרה שלהם, הם רואים שכל המציאות כולה, הכל אומר הופעה אלוקית. ואין מקום נסתר ממנו, כי כל דבר הוא בעצם גילוי של הופעה אלוקית, מציאות של הופעה אלוקית. בריאות גדולות וקטנות, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע, מה גדלו מעשיך השם, מה רבו מעשיך השם, רואים את מעשה השם בתוך הבריאה. ספר שמות, כשמו כן הוא, שם, שמות, הופעה של שמות השם, והופעה של שמות ישראל. אלה שמות בני ישראל. וכבר בפרשה הראשונה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בשמותיו. והיה כי אומרו אליי, מה שמו? שואל משה את הקדוש ברוך הוא, מה השם? מה אומר עליהם? צריך להכיר את ריבונו של עולם בשם שלו. מה פירוש שם? בהופעה הגלויה, הבהירה, הברורה. ובספר שמות הקדוש ברוך הוא מתגלה מעל הטבע, כרודד את הטבע, כמושל בטבע, כמשנה את הטבע, כמהפך את הטבע, בעשרה ניסים, בעשר מכות שהקדוש ברוך הוא היכה את המצרים במצרים, ואחר כך על הים שזה שקול פי חמש ומעלה. כל מכה שהקדוש ברוך הוא היכה במצרים, היו 5 מכות, ובמצרים על הים עד 50 ו-200 מכות. כלומר, הופעה אלוקית ברורה, גלויה, שגם מי שעוצם את עיניו, גם מי שחסר אמונה, גם מי שכביכול כופר, לא יכול לעמוד מול ההופעה האלוקית הזאת. וכולם מכירים שיש בורא עולם, ויותר מכירים שיש בוחר בעמו ישראל, שהקדוש ברוך הוא, שברא את עולמו, הוא בחר בישראל להיות לו לעם. בספר מעשי ניסים של רבי יעקב מליסה, שואל, למה בהגדה של פסח אנחנו רגילים לומר, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוצאינו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. מה צריך לספר ולהודות על היד החזקה ועל הזרוע הנטויה? מה היה הרע אם הקדוש ברוך הוא היה מוציא את ישראל ממצרים בדרך של שלום? הסכמים. בדרך, בהסכמה. המצרים היו עושים הסכם עם ישראל, הבנו שבאמת זה לא מוסרי לשלוט על עם אחר, ומשחררים אתכם, אתם יכולים לצאת ממצרים, אתם אפילו תקבלו אחוזים מסוימים מהשכר עבודה שעבדתם פה 210 שנים, ועבודת פרך, וישראל יוצאים ממצרים. גם כן לא ברכוש כל כך גדול, אבל ברכוש גדול, כי עשו הרבה כסף, כי היו הרבה שנים עמדים, ונותנים להם גם מסכורות על כל העבודות שהם עבדו. ומה השבח הזה שאנחנו משבחים את ריבונו של עולם, שזה היה, ההוצאה ממצרים הייתה ביד חזקה ובזרוע נטויה. מה אכפת לנו איך זה היה? אדרבה, היה יותר נפלא ככה שהיה בהסכמה. והוא משיב שאדרבה, על זה התודה יותר גדולה שאנחנו מודים לריבונו של עולם. על 10 מכות שהקדוש ברוך הוא היכה את המצרים, ואחר כך משהו היכה אותם על הים, מפני שבזה נתגלה לכל העולם כולו, שריבונו של עולם בחר בעם ישראל להיות לו לעם. והגילוי הזה, הוא מקשר את עם ישראל לריבונו של עולם, ריבונו של עולם לעם ישראל, וכעת לכל הדורות, הקדוש ברוך הוא, צריך לטפל בעם ישראל. כי כל מה שקורה לעם ישראל, כביכול, קשור בשמו יתברך. כי כולם יודעים שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. וזה עמו. ואם קורה משהו לעמו, חס וחלילה, כביכול, אז כלפי שמיה. הקדוש ברוך הוא לא יכול לשמור על עם ישראל, או הקדוש ברוך הוא לא יכול להגן עליהם, קוראים לצרות. וכן אנחנו מודים לריבונו של עולם, כי הוא מחויב לנו, כמו שאמר משה, כשהקדוש ברוך הוא אמר שרוצה לחלות את ישראל, אמר משה, למה הם ממצרים, ואחר כך במרגלים, מבלתי יכולת השם להציל, יגידו כולם, כל העולם יגידו, הנה הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים, אבל זה היה לו כוח, אבל יותר הוא לא יכול. חילול השם. כלומר שכל צרה מאז יציאת מצרים שקורית לישראל, היא בעצם חילול שם שמיים. והקדוש ברוך הוא צריך לטפל בזה, שלא יהיה חילול שמו. על זה אנחנו מודים לריבונו של עולם, שהוא קשר את שמנו בשמו. וזה כל מה שאנחנו אומרים בהלל הגדול, למכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חזור, ויוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חזור, ויד חזקה וזרוע נטויה, כי לעולם חזור. מה פירוש כי לעולם חזדו? באותו הרגע היה חסד. לא, לעולם חזדו. כי החסד הזה, כל מכה שהקדוש ברוך הוא היכה את המצרים, קשר את שמו יותר בישראל. ועכשיו, על כל מכה, החסד הוא חסד לעולם. הקדוש ברוך הוא רואה, הקדוש ברוך הוא קשר אותו, קשר את, כביכול, את שמו בשמנו. יציאת מצרים היא הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. ובכל הניסים הנפלאות מתגלה שמו של הקדוש ברוך הוא, זה ספר שמות. גילוי שמו של הקדוש ברוך הוא. וזה כל עניינו של הספר, הופעה אלוקית אל-טבעית. ממצרים אנחנו ממשיכים למעמד הר סיני. ושוב, ריבונו של עולם מופיע ונותן תורה לישראל בהופעה עליונה אלוקית אל-טבעית, שכל תיאור שאנחנו מנסים לתאר את מעמד הר סיני, הוא רחוק מאוד מאוד ממה שהיה שם באמת, מכיוון שההופעה הייתה כל כך עליונה. ישראל כולם נעשו נביאים, ולא נביאים רגילים, מדרגה מיוחדת, יותר מאשר יחזקאל. מה שראתה שפחה לים לא ראה יחזקאל. ובזוהר נאמר שמה שראו ישראל במעמד הר סיני היה עוד יותר גבוה ממה שראו ישראל על הים. מראות אלוהים, מראות עליונים גבוהים יותר. אם יש לנו ביחזקאל תיוג וזה משהו שהוא רואה שם את ריבונו של עולם יושב על כיסא וכולי, ושם שרפים וחיות וכל מיני הופעות עליונות, מה שראו ישראל במתן תורה זה היה מעל. השפחה ראתה הרבה יותר מזה, ומי שהייתה בדרגה יותר גבוהה משפחה ראתה עוד יותר, ומדרגות בישראל, והאנשים היותר גדולים בישראל ראו מראות עוד יותר ועוד יותר גבוהים ועליונים. המעמד ההוא היה כל כך גדול וכל כך נישא, שהוא הטביע בעם ישראל את דבר השם באופן אבסולוטי, שמאז נמשכת התורה בישראל ולא תמוש מפינו ומפי זרינו, לא משה ולא תמוש. זה היה על פי אותה השעה הגדולה של מעמד הר סיני, שבאותה שעה דבר השם נתקע בתוך הלבבות, לבבות של כלל ישראל. אני לא מדבר על יחידים, על יוצאים מן הכלל, יש כל מיני תופעות של אנשים שהם שוכחים את עצמם ושוכחים את עניינם, אז במשך הדורות היו כאלה יחידים. גם אם הם היו רבים, הם יחידים ביחס לכלל ישראל. כלל ישראל ככלל כל הזמן ממשיך את תופעת התורה בישראל. לא יפסיק, לא יפסיק ולא יפסיק, כך זה יהיה, כך נמשך הסדר. והוא נקבע במעמד הר סיני. ומכאן אנחנו ממשיכים אל השראת השכינה בישראל. שוב פעם, מעמד עליון על טבעי. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אלה הפרשיות האחרונות בספר שמות. לא רק עשיית המשכן והעצים והאוהל שעל גבי העצים והכלים, אלא השראת שכינה. ועשרו לי מקדש ושכנתי בתוכם. נראה כאן דברים במדרש בפרשת פקודי. אומר המדרש, אמר להם משה, בואו, אחרי שגמרו לעשות את כל החלקים של המשכן, בואו שנקים את המשכן. התחילו טוענים ובאים אצלו, שנאמר ויביאו את המשכן. כמה חכמים היו שם ובאו להם אצל משה ולא היו יכולים להקימו. אלא אמר שלמה, רבות בנות עשו חיל והטלית על כולנה, שמשה היה עולם. ואת עלית על כולנה. למה? שעשו את המשכן ולא היו יודעים ליישבו. מה עשו? נטלו כל אחד ואחד ממלכתו ובאו להם אצל משה ואומרים הרי קרשים, הרי בריחים. כיוון שראה משה אותם, מיד שרתה עליו רוח הקודש והקימו. ולא תאמר משה העמידו, אלא המשכן נעשו בו ניסים ועמד מעצמו, שמר הוקם המשכן. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים, מלשונה של התורה משמע, שמשה בעצמו הקים את המשכן. כלומר, כל החכמים שהיו שם, לא יכלו להקים את המשכן. יקצו את העצים, מכינו את הכל, אבל בסופו של דבר לחבר את המשכן, לעשות את המשכן, להיות אחד, לא הצליחו. באו למשה. והוא, משה רבינו, הקים בעצמו את המשכן. לא מובן כל כך מה כאן הקושי. מה החכמים הגדולים, מה הבעיה לך להעמיד את העצים זה על יד זה, ולהכניס את הבריחים, לחבר את המשכן, ולשים את את המכסה שעל גבי המשכן. מה הקושי? אולי תמוד כאן איזה עניין יותר עמוק. לעשות את המשכן לאחד, זה, יש כאן איזה הבאה של אחדות. החכמים, כל חכם היה, לא יודע, התחום המקצועי שלו. כל אחד ידע צד מסוים בחוכמה. אבל לחבר את כל החוכמות, להפוך את כל הפרטים הללו לכלל אחד גדול, צריך בזה, בשביל זה אישיות כזאת שכוללת את הדעה, את החוכמה, את התבונה שיש בכולם ביחד. וזה היה משה. משה שקול כנגד כל ישראל. משה הייתה בו הדעת שהיא כוללת של כל הדעת הישראלית. ועל כן רק הוא יכול היה לחבר את הכל ביחד, לאחד את הכל ביחד. צריך בשביל זה כוח כללי, אישיות מיוחדת כללית. יתר על כן, המדרש כאן מוסיף עוד איזה נקודה של עמקות. ליצני ישראל היו מליצים, והם אמרו, אילו לאילו, אפשר שהשכינה שורה על ידיו של בן אמרם? לא צצים. מה זה הבן אדם? בן אמרם הוא בן אדם. איך יכול להיות שהוא יבנה, עושים משכן, והשכינה תשרה? וזה מה שנאמר, והביאו, וזאת אומרת, הקושי היה לא רק קושי של החיבור של הדברים, כי הרעיון הראשון, שזה גם כן עומד, הרעיון עומד בפני עצמו, אלא, טוב, בסדר, המשכן יעמוד, יעשו את הכל ביחד, קדוש ברוך הוא הבטיח שיעשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אחרי שהכינו את כל הכלים, את כל הקרשים, את כל חלקי המשכן, פחדו לחבר את זה ביחד. נחבר ביחד, ולא תשרה שכינה. זה היה יום ונורא. הכנו, תרחנו, כל אחד הביא את הזהב, את הכסף, כל ישראל תרחו, הביאו, השקיעו כאן כל כך הרבה מעצמם, בנדבתם, עם כל הלב. אבל מי יודע? מי יודע אם רצו מעשה ידינו? מי יודע אם הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו עלינו, על מעשה ידינו. אנחנו עשינו את כל הכלי הזה, את כל הבית הזה, אבל אולי לא תשרה שכינה. פתאום אחז אותם איזה פחד. שמה זה לא שזה לא ירצוי מספיק לפני ריבונו של עולם. באו כולם אל משה. הליצנים אמרו, איך יכול להיות? לא ישרה שכינה, מה זה דיבורים כאלה, עושים בניינים? אבל משה, הוא לוקח את, ה... את... את כל חלקי המשכן, הוא מקים אותם, והשרינה מופיעה. וכבוד השם ממלא את המשכן, וענן יורד ושורע על המשכן, וכל ישראל רואים שאכן נרצו מעשה ידיהם, ושמעשה משה רצוי לפני השם. זה בעצם היה מה שהרתיע אותם בעומק העניין מלסיים את עבודת המשכן. תואר הדבר היה גם בזמן בניין בית המקדש. כשנסתיימה עבודת בית המקדש, עבודת הבניין של בית המקדש, לא היה אפשר להכניס את הארון לפנים, פתאום תקלה, הדלתות לא נפתחות, וזה מעשה שמיימי, ושלמה המלך מתפלל, הוא מתפלל, עד שהוא מזכיר את דוד, ואז הדלתות נפתחות. זוכר חסדי דוד, דלתות נפתחות, כבוד השם מלא את הבית, והכהנים לא יכלו להיכנס אל הבית מפני כבוד השם שמילא את הבית. כלומר, השכינה ממלא את הבית. כמו במשכן, משה לא יכול להיכנס. כי הענן שוכן על המשכן, והענן ממשי של כבוד, שם, כבוד השם שרואים, זה ענן מיוחד, לא ענן רגיל. ענן רוחני, ענן אלוקי, ענן שכינתי. זה עניינו של המשכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אחרי ההתגלות האלוקית, במציאת מצרים, במעמד הר סיני, ההתגלויות המיוחדות, החד פעמיות, באה השראת שכינה קבועה בישראל. זה עניינו של המשכן, וזה מגמתו של בית המקדש. שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, שוכן באופן קבוע בתוך ישראל. לכן הספר הזה נקרא ספר שמות, שם התגלות. מתגלים ישראל הנושאים את שם השם, אלה שמות בני ישראל היוצאים ממצרים, והשמות שם השם שנקרא עלינו. על ידי התגלותו במצרים, במעמד הר סיני, במשכן. היום גם קראנו פרשת החודש. פרשת החודש מתגלה לא רק סגולתם של ישראל, אלא סגולת ארץ ישראל. החודש הזה לכם, ראש חודשים. אין מעברים שנים ואין קובעים חודשים, אלא בארץ ישראל. שנאמר, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. שואלים המפרשים, מה הפסוק הזה מראה שאין מעברים שנים ומקדשים חודשים בארץ ישראל? כי מציון תצא תורה מדובר על כל התורה כולה. לא מדובר על קידוש החודש בלבד. למה לומדים מזה שקידוש החודש צריך להיות דווקא בארץ ישראל? משיב על זה ההצלח. בדבריו על מסכת ברכות, בסוף מסכת ברכות. יש בקידוש החודש דין מיוחד, הלכה מיוחדת. קידוש החודש, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו אנוסים, אתם אפילו מזידים. כלומר, בית דין קובע מתי מתחדש החודש. ואפילו טעה, זה נשאר. בכל הלכות שבתורה, אם בית דין טעה, חוזר ומתקן את עצמו. בית דין שטעה והורה לא נכונה, ויעשו ישראל על פיו, אחר כך צריכים להביא פר אליהם דבר של ציבור. אין דבר כזה להישאר בטעות. מתברר את הטעות, צריך לתקן אותה. מלבד דין מיוחד, הלכה מיוחדת בכל התורה כולה, קידוש החודש. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו אנוסים. החודש הזה לכם, אתם קובעים את החודשים. והרי החודשים הם קובעים את כל סדרה של תורה. קביעת הזמנים, מתי יהיו החגים, מתי האדם נחשב לגדול, זה הרי הכל נקבע על פי סדרי הזמנים. והקדוש ברוך הוא נתן לישראל את המצווה הזאת, את הכוח הזה, אתם אפילו שוגגים. כלומר, כאן, בהלכה הזאת, יש כוח של יצירת התורה. תמיד תפקיד של ישראל, של החכמים, זה לבאר את התורה, לפרש את התורה, להסביר מה התורה מתכוונת. אבל לא לקבוע, לא ליצור תורה. פה הקדוש ברוך הוא אמר, אתם אפילו שוגגים. זה הפירוש, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. פה הקדוש ברוך הוא נתן לישראל להיות שותפים כביכול איתו יחד ביצירת התורה. הוא נתן לנו את הכוח הזה, אבל הוא נתן לנו. ואומר, והכוח הזה של יצירה, זה מה שנאמר בפסוק הזה, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, מצירתה של התורה, מציון. אתם ובארץ ישראל. שני הדברים גם יחד. בארץ ישראל מופיע כלל ישראל. לכלל ישראל יש את הכוח ליצור תורה. כמובן בהלכה המיוחדת הזאת. אומר המדרש, החודש הזה לכם, הדאוד הכתיב אשרי הגוי אשר השם אלוקיו. מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חודשים ושנים. וכשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה, שבו נגלו ישראל ממצרים, ובו עתידים להיגאל, שנאמר כי מי צאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. בו נולד יצחק ובו נעקד, בו קיבל יעקב את הברכות, בו רמז להם לישראל שהוא ראש להם לתשועה, שנאמר ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה החודש הזה, חודש שיצאו ממצרים, נגלו מישראל ממצרים ובו עתידים להיגאל. ועוד מילה מהמדרש. רבי מאיר אומר, לי ולכם היא הגאולה. כביכול אני נבדיתי עמכם. שנאמר אשר פדית לך ממצרים גוי ואלוהיו. כלומר כביכול קדוש ברוך הוא נבדה יחד איתנו ממצרים. וקיבו החודש הזה לי ולכם. כלומר, גאולתם של ישראל, כביכול גאולה של ריבונו של עולם. וזה מהטעם שאנחנו כבר הזכרנו מקודם. שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל, וקשר את שמו בישראל, וכל הופעת השם בעולם היא על ידי עמו, שהקדוש ברוך הוא בחר. ועל כן, כל מה שקורה לישראל, זה קשור בשמו של ריבונו של עולם. כשישראל נגלים כביכול, הקדוש ברוך הוא נגאל עמם. יהי רצון שיהיה החודש הזה הבא לנו לטובה, חודש ניסן, חודש של גאולה, חודש של קידוש שמו של ריבונו של עולם, שהקדוש ברוך הוא ישמור על עמו ישראל, יגאל אותנו בגאולה שלמה בקרוב. אמן.